העולם הבא זה עולם הנשמות, בדיוק כמו שאנחנו יודעים ומסתכלים היום. העולם אחרי שהוא מת, הוא הולך לעולם הבא. יש העולם הזה שאנחנו גרים בו, יש העולם הבא שהוא אחרי שמתים, אנחנו הולכים לעולם הבא. כן, זה העולם הבא, כתוב. אז זה המובן הפשוט של עולם הבא. זה המובן הראשון. המובן הראשון של עולם הבא זה העולם שקורה אחרי שאנשים מתים. זה נקרא העולם הזה, איפה אנחנו נמצאים. עולם הבא נמצא אחרי זה, בסדר? הבא בתור, כן? יש הראשון, והעולם השני זה עולם הבא, כוונה העולם הבא בתור, בסדר? שזה נכון, אבל כמו שלמדנו אז בנושא תשובה, זה מקרה פרטי של המושג האמיתי של עולם הבא. זאת אומרת, זה נכון, זה לא שקר. כמו שלמדנו אז שתשובה שאנחנו מכירים באופן פשטני, היא נכונה, רק היא מקרה פרטי של המושג תשובה הגדול. כנ"ל, העולם הבא הזה הוא מקרה פרטי של עולם הבא האמיתי. מה זה עולם הבא האמיתי? זה נכון לדעת. יש מובן שלי של עולם הבא. עולם הבא הוא העולם ההולך ובא. הולך ומופיע, הוא עתיד, עתיד לבוא. עכשיו אנחנו נמצאים בעולם הנשמות. העולם הבא הוא עולם שבא, בניגוד להווה שעוד לא בא. טוב, אז המובן השני של העולם הבא, זה עולם ההולך ובא, תן אותם. עולם ההולך ובא, זאת אומרת, זה לא עולם הבא בתור, אלא עולם הבא מלשון מגיע. זה העולם שכל הזמן בא. מבינים מה זה עולם הבא? זה לא בא במובן של נק, כאילו, הבא בתור. במובן של עולם שכל הזמן בא אליו, אתם מבינים? עולם הבא, עולם שכל הזמן הוא בא ובא ובא, מבינים? אתה יכול להבין עולם הבא בתור עולם הבא בתור, נכון? אתה יכול להבין עולם הבא, עולם שכל הזמן בא, כל הזמן בא. מה? כן, כל הזמן בא אלינו, כן.
מה זה הולך ובא?
הולך ובא, הולך אלינו ובא, הולך ובא, הולך ובא.
מה? כאילו זה הולך ובא.
לא, 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 לא הולך וחוזר. הכוונה הולך ובא, הכוונה כל הזמן בא. אתה מבין? צריך להבין כאילו על ציר הזמן, כן? שאתה נמצא כאילו פה, וכל הזמן המציאות כל הזמן זורמת אליך, נכון? כל הזמן אתה עומד פה, והמציאות זורמת, כל הזמן בא, נכון? בא עוד דברים ועוברים אותך, באים עוד דברים ועוברים אותך, נכון? אז הדברים שבאים הם נקראים העולם שבא, אתה מבין? העולם הבא זה העולם שכל הזמן בא, מבינים את זה? מה הרעיון שעומד מאחורה? הרעיון שעומד מאחורה זה שעולם הבא זה המגמה של הכל, זה העתיד. הערך של הדברים זה נקרא עולם הבא. הרי לעולם יש מגמה, למדנו את זה בשיעור ספקנות הגדול, נתנו את זה בתור דוגמה למשהו שישה לברר על ידי השיטה הכללית שפיתחנו. זאת שאלה האם לעולם יש מגמה, נכון? אז נמצא מתוך הנחה שכבר ראינו שלעולם יש מגמה. המגמה של העולם זה מה שמתקרב אלינו כל הזמן, נכון? אנחנו כל הזמן מתקרבים לשלמות. זאת אומרת, אפשר להגיד, עוד פעם, גם כן, קשור לגלילאו של המגמה, זה הכל יחסי. אם אני מתקרב למגמה, זה כאילו שהמגמה מתקרבת אליי, נכון? בציור אתה יכול להגיד, כאילו אני עומד, והמגמה כל הזמן זורמת אליי, נכון? אז עולם ההולך, עולם הבא זה עולם ההולך ובא, כלומר עולם המגמה, לאן שהדברים הולכים, זה למעשה העתיד. זה נקרא עולם הבא. עכשיו, אז ידיעה ראשונה של העולם הבא זה שזה לא עולם שקורה אחרי שמתים, אלא זה המגמה של הכל. ידיעה שנייה על עולם הבא שאנחנו לומדים, בואו ניקח את הפסקה הבאה.
אנחנו רואים שזה כן עולם
הבא בעולם. נכון. אבל תכף נראה בהמשך שהעולם הראשונות הוא מקרה פרטי של עולם הבא, וכבר תחשוב שתי דקות ותראה למה זה מקרה פרטי, למרות שנגיד את זה עוד מעט. אור עולם הבא בעולם הזה. רואים פסקה? מה המשך? לפי אותו ערך שאור עולם הבא זורח בעולם הזה, באיש היחידי בכללות זה, בטח זה אורות הקודש שלכם. בכללות העולם, מציאות בכללותה, הכל מתעלה, והאדם זורחת יערה של עולם הבא, עשית הערה קדושתו, גבורתו רוחנית, בהופעת קודש, שכל, הרגש, טיול, דמיון, טבע, ואיזה דבר, גם. טוב, אז עכשיו בוא נבין מה קורה. הרעיון פה, בסדר, את העיקרון הבא, כל מילה פה. בקיצור, הנקודה היא, החידוש פה, זה... סליחה? מאיפה זה מאורות הקודש? תמיד זה אורות המשהו, אז מה זה שומע? בדיוק, אורות הבריק. אתה יודע, אפילו במכוניות יש הערת הרב הקדוש. אורות הבריק. בקיצור, אז מה החידוש פה? החידוש פה זה שהיינו יכולים לחשוב בטעות שעולם הבא הוא לא שייך אלינו, הוא יהיה שלך אלינו, או לפי המובן הראשון, אחרי שאדם גומר את תפקידו בעולם הזה, או לפי המובן השני, מתי שנגיע למגמה, או שהמגמה תתקרב אלינו. אבל האמת היא שזה לא ככה. אלא עולם הבא נמצא בעולם הזה כל הזמן. ונגיד אפילו בצורה יותר קיצורית. אין עולם הבא בעולם הזה, יש עולם אחד. כמו מה שעוד לא למדנו כל כך, בנושא תורה של אותה תורה שבעל זה, אבל זה, או שכבר הספקתי להגיד, או שאני אגיד לכם את זה בפעם הבאה. וזה, שלא למה, בזה שאין שתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעפה, יש תורה אחת. שהיא תורת השם פנימה, אנחנו מבחינתנו מבחינים בה דדים. יש צד שנקרא תורה שבכתב, צד שנקרא תורה שבעפה, אבל תורה היא אחת. זאת השם יש לו תורה אחת. כנ"ל, השם יש עולם אחד. אין שני עולמות, אין עולם הזה ועולם הבא, זה לא נכון בסך. יש עולם אחד, אחדותי שלם. שאנחנו מבחינים בו שתי בחינות. לבחינה אחת אנחנו קוראים עולם הזה. לבחינה שנייה אנחנו קוראים עולם הבא. זאת אומרת, עולם הבא מופיע בעולם הזה. זה מה שהרב כותב. למה? זה גם פשוט. כי המגמה מופיעה בעולם הזה. חלק מהדברים שאני עושה בעולם הזה מושפעים מהמגמה. למעשה הרבה ממה שאני עושה בעולם הזה מושפע מהמגמה. אומרת, אז הידיעה השנייה שלנו זה שעולם הבא מופיע גם בעולם הזה. הוא נמצא בעולם שלנו. זה לא שהעולם הזה הוא 100% עולם הזה ועולם הבא זה אחרי שמתים. אלא עולם הזה הוא כולל גם עולם הזה וגם עולם הזה. אז אם ככה, ידיעה באהבתו, זה שכמות העולם הבא שנמצאת בעולם הזה, זה תלוי בבחירתו החופשית של האדם. זאת אומרת, זה לא שיש פה נגיד תמיד 30% עולם הבא ו-70% עולם הזה, אלא זה תלוי באדם עצמו כמה הוא נמצא בעולם הבא, כמה הוא נמצא בעולם הזה. בדיוק כמו שלמדנו בשיעור השגחה. מקביל בדיוק למה שאמרנו בשיעור השגחה. בשיעור השגחה זה זוכרים אמרנו, שהיחס בין ההשגחה הכללית והשגחה הפרטית תלויה במעשה האדם, נכון? יש אחד שהוא רק השגחה כללית, יש אחד שהוא רק השגחה פרטית, ויש רוב האנשים שמים איזשהו במקום באמצע. זאת אומרת, חלק מהמציאות שלה היא מונהגת על פי השגחה כללית, וחלק מהמציאות שלה היא מונהגת על פי השגחה פרטית, וזה תלוי בערך החיים שלהם, במעשים שלהם, בצדיקות שלהם, נכון? אותו דבר בדיוק, השאלה בכמה כל אדם נמצא בחיה ועולם הזה ועולם הבא. אז בוא נגדיר עכשיו. כל הדברים שהאדם עושה, או שייך אליהם, שהם שייכים לצד הטכני של המציאות, זה נקרא עולם הזה. כל מה שהאדם שייך הוא עושה, איך הוא קונית? אז כל הדברים, זה למשל עולם הזה. המפתח הזה זה עולם הזה. למה זה עולם הזה? כי זה לא שייך למגמה בכלל, יש איזה ערך טכני לגמרי. אין איזה ערך, זה לא דבר ערכי. זה דבר טכני. כיוון שזה דבר טכני, זה לא דבר רע, חצי חלילה. העולם הזה זה לא דבר רע. זה דבר טכני. אין איזה ערך גדול, זה לא שייך למגמה באופן ישיר, שייך למגמה באופן עקיף. כיוון שכל העולם שלנו, בסופו של דבר, הוא משמש את המגמה, אז יש צדדים שהם טכניים בעולם, זה לא שייך לטוב או רע, זה דבר שהוא בסדר נמוך. אבל אין לו ערך עצמי, זה לא דבר שהוא מגמתי, אלא דבר טכני, זה נקרא העולם הזה. אבל אותם דברים שאדם עושה בחיים שלנו, כן, בעולם הזה, במתחאות שלנו, והם שייכים למגמה, זה נקרא עולם הבא. זאת אומרת, באותה נקודת זמן, אני יכול להיות שייך, כמו שאמרתי, גם לעולם הזה, גם לעולם הבא. אותם צדדים שהם טכניים, הם שייכים לעולם הזה. אותם צדדים שהם ערכיים, שייכים לעולם הבא. זאת אומרת, אם אני יושב ולומד גמרא, אז אני אמצא בנקודת זמן הזאת. במעשה הזה אני בעולם הבא. כי לימוד גמרא הוא שייך לעולם הבא. למה הוא שייך לעולם הבא? כי זה המגמה. וזה שלא נגמרה, אני מופיע את המגמה, את הערך. אני עושה דבר שהוא חיובי בהקשר הכללי, לא רק בהקשר הקטן הזה, סליחה הטכני. ממילא שאני יושב ולומד גמרה, אני שייך לעולם הבא. כשאני עכשיו הולך והולך לארוחת ערב, אני שייך לעולם הזה. כן? עכשיו עוד דבר אני אסביר, ואז יש לנו כל השאלות. יותר מזה, אותו מעשה בדיוק יכול להיות שייך לעולם הבא, ויכול להיות לעולם הזה לפי הכוונה של העושה. זאת אומרת, מי שהולך לארוחת ערב כדי להתפתם שם בשניצלים, להשמין כמו ולשבוע ולזלול, אז זה עולם הזה גמור. מי שהולך ואוכל את אותם שניצלים בדיוק כדי שיהיה כוחו רב ומותניו ללמוד תורה ולעבוד את השם ולעשות צדקות, כן, ולתקן עולם החוד שדאי, אז האכילה שלו שייכת לעולם הבא, אתם מבינים? את אותה אכילה יכולה להיות שייכת לעולם הזה, שייכת לעולם הבא. כי עולם הבא זה הערך של הדברים, ועולם הזה זה הצד הטכני של הדברים. אם אדם שקוע בצד הטכני של הדברים, זה נקרא שעולם הזה. אם הוא שייך לצד המגמתי של הדברים, נקרא לזה בעולם הבא. אז יוצא מזה שאדם יכול להיות, בוא נגיד, תמיד כמעט, כמעט 100% בעולם הבא, יכול להיות כמעט 100% בעולם הזה. וכרגיל, כל האנשים וכל המעשים מתפזרים להם באופן, בעקומה נורמלית, שם בין עולם הזה לעולם הבא, תלוי מי האדם ומה המעשים. אז מבינים את הנקודה הזאת? שם רצית לשאול.
בדיוק על זה. מה קורה שאלה?
כבר עניתי. אתה רואה, אני לא צריך לשאול אף פעם, תמיד אני עונה בסוף. שמה אתה שואל? הערך של הכל זה עולם הבא. אדם לא נמצא בעולם הזה בשביל לחסל בערך 40 טון תחליף עולם, נכון? לא זה התכלית של האדם בעולם, אתה מכיר? מה כן התכלית של האדם בעולם? לא באופן פרטי, באופן כללי. מה תגיד לי עכשיו ללמוד 4 דפי גמרא? מה התכלית הכללית של האדם בעולם? מה? לא. כל מה שקשור בעולם לתיקון המציאות נקרא עולם הבא, וכל מה שקשור לאכילת תרנגולות נקרא עולם הזה. לכן, אני רוצה להיות שייך לעולם הבא, שזה באתי לפה, זה התחתית שלי, וזה אני מבטא בתחתית שלי, מה שאני רוצה לעשות. מבין? כן, מה? מי? כל בסדר שאלות הן, הלאה, ממשיכים. אז עכשיו, עולם הבא, בוא נחשב נמשיך. חזרנו עכשיו לשיחות הרב ציודה למעלה. עולם הבא, מובן שעולם הנשמות האישי, גם הוא נמשך מן המובן הכללי הזה של עולם ההולך ובא. ענייננו להבין את הפרטים בתוך הכללים וכו' וכו'. אז עכשיו אנחנו מבינים שהמקרה הראשון של עולם הבא, שנקרא עולם הנשמות, הוא לא מנותק מהרעיון היותר גדול שנקרא עולם ההולך ובא, אלא זה מקרה פרטי שלו. למה עולם הנשמות הוא מקרה פרטי של עולם ההולך ובא? כי אדם שהגיע, שכבר עזב את העולם הזה הפיזי, הוא לא שייך יותר לשום דבר טכני, הוא שייך רק למציאות הערכית, נכון? מה קורה? בוא נשאר רגע בתחומי, בוא נגיד, הקונסנזוס הדתי. לפי הקונסנזוס הדתי, אדם אחרי שהוא עוזב את העולם הזה, הוא הולך אחרי זה, הולך שם לשמיים, ושם הוא הולך או לגן עדן או לגיהנום, ואחרי זה הוא יושב באפרותיהם בראשיהם ונהנים מזיב השכנה, ובטח נראה לכם משעמם בערך כמו לשבת בקונצרט של מוזיקה קלאסית. נראה לכם ממש די פרך, אבל זה לא ככה כנראה. זה אמור להיות די צ'ופר כזה, לא? בסדר? אז בכל מקרה, בלי כל הדמיונות שמכניסים ברעיון הזה, אבל לצורך העניין אדם נמצא ונהנה מזיב השכנה, ואחרי זה יש גם הדין הגדול וכי. אז הוא שייך עכשיו, הוא עובר לשלב שבו הוא חי את המגמה הפרטית שלו, וזה לא המגמה הכלית של כל ההוויה. לכן שאדם מת, הוא פשוט לא שייך יותר לעולם הטכני, כזו. לכן הוא נמצא בעולם הבא. לא בגלל שעולם הבא זה העולם שקורה דווקא אחרי שנתי. אלא אדם שעזב את העולם הטכני, זה העולם הזה, העולם הגשמי הטכני. אז אם אלה, הוא לא שייך יותר לשום דבר טכני, הוא לא שייך יותר לשום דבר שמשי, זאת אומרת, שום דבר שאין לו ערך עצמי, כי הוא שייך עכשיו למגמה. הוא נמצא עכשיו במגמה. איך זה מגמה? המגמה שהוא בנה בחייו, זה לא משנה איזה מגמה. אבל הוא עזב את העולם הטכני ועבר לעולם הערכי. כן, מעולם השקר לעולם האמת. עולם האמת הוא עולם הערכי. לכן הוא נמצא בעולם הבא, אתם מבינים? זה לא עולם הבא בעצם, הוא נמצא במגמה. לכן המקרה הזה של עולם הנשמות, שזה העולם שאחרי העולם הזה, הוא מקרה פרטי של הרעיון הגדול של עולם הבא, כי זה למעשה עולם ההולך ובא. בסדר, ברור הנקודה. אז עכשיו הבנו את המושג עולם הבא, ואנחנו יכולים עכשיו לחזור לנושא שבת. שאלות על עולם הבא, זה יש לנו תרגיל נושא שבת.
למה
קורה לגעת
עולם הולך ובא, זה כל הזמן, זה לא
משהו שבא. הולך ובא, הכוונה, אני לא צריך לדעת זה באנגלית, אבל יש עובר נמשך. אתה יודע מה אני מתכוון? זה כל הזמן קורה, אתה מבין? זה הכוונה הולך ובא. יכול להיות שאני מתרגם את זה מאיזה, אני לא יודע, אני סתם אומר, אני לא יודע בדיוק למה הרב ציודה אומר את זה במובן הזה. אבל זה הרעיון, הכוונה, כל הזמן בא, אתה מבין? כי בא, אתה יכול להבין בדיניות שלך, הוא בא, מגיע, ושלום על ישראל, אתה מבין? אפור רוצים להגיד שהוא כל הזמן בא ובא 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 ובא.
קיים כל הזמן.
בא כל הזמן. לא קיים, הוא מופיע. הוא מופיע. יכול להיות שיש הבדל בין בא לבין קיים לבין מופיע, נכון? מופיע כל הזמן. כן. לא שמעתי. שרת המתים, אז זה מחלוקת בין הרמב״ם ושאר הראשונים כרגיל. מה קורה לפני מה ומה קורה אחרי מה. יש, אני אגיד את זה בקיצור נמרץ, יש שלוש מדרגות בעתיד. מדרגה ראשונה זה ימות המשיח, יש תחיית המתים ויש עולם הבא. שמעתם על זה? לא שמעתם, אל תקליט, מי לא שמעתם? אתה לא שמעתם? אז יש שלוש וריאציות שלנו, יש שלוש מדרגות בעתיד. אחת זה ימות המשיח, שתיים זה עולם הבא, והשלישי זה... על מה אני עונה? על השאלה מה הקשר בין זה, מה יהיה בתחיית המתים. ואם אני אומר שזה עולם הבא, אז מה זה תחיית המתים? הוא אומר, יש שלוש מדרגות. ימות משיח, עולם הבא ותחיית המתים. עכשיו, לכולי אלמה ימות המשיח זה דבר ראשון שקורה, ולפי הפשט לפחות, אין ימי ימות המשיח לבין עולם הזה, אלא שעבוד מלכויות. זאת אומרת, ימות המשיח זה ימים בדיוק כמו שלנו, אבל העולם הרבה יותר מתוקן, אנשים יותר בריאים ויותר מרוצים, ויש להם כסף, ולומדים תורה וחכמים, ולא רבים, ולא עושים מכות, ולא אין מלחמות, הכל מושלם. אבל באופן מעשי זה העולם הזה גמור, רק העולם שלנו ברמה מאוד גבוהה. זה ימות המשיח. מה שעכשיו אמרתי זה ימות המשיח, זה לא עולם הבא. עולם הבא זה ודאי לא גשמי בגוף. עכשיו, לפי הרמב״ם, יש קודם תחיית המתים ואחרי זה עולם הבא. כי עולם הבא זה ודאי עולם בלי גוף, זה עולם הנשמות, בסדר? כי אמרנו שעולם...
הבא
מופיע בעולם הזה, אני מדבר שעולם הבא במובן הקטן של המצב, במובן שיש בו רק עולם הבא, אתה מבין? מקום שיש רק עולם הבא, זה עולם שאין בו גוף בכלל, זה עולם לא פיזי בכלל, זה עולם שהוא אחרי העולם הזה, עולם הנשמות. כמו שאמרנו, עולם הנשמות, בסדר? אז לפי הרמב"ם יש קודם עולם הבא שהוא עולם הנשמות, לפי הרמב"ם יש קודם תחיית המתים בגוף, ואחרי זה יש עולם הבא שזה השלמות האחרונה. לפי הראשונים האחרונים זה עובד הפוך. קודם יש עולם הנשמות, זה עולם הבא, והתכלית של הכל זה תחיית המתים, זה אחרי עולם הבא. בסדר עד כאן? מה החילוק? החילוק בין הרמב"ם לשאר הראשונים זה האם יכול להיות שהשלמות האחרונה תהיה בגוף. לפי הרמב"ם ודאי שלא תהיה רק בנפש, כאילו ברוחניות, לפי הראשונים האחרים להפך, לפי השלמות זה שהנפש מופיעה חזרה בצד גוף בגוף. אבל כבר בשביל לסבר את אוזניכם, שתבינו שלא הכוונה חד וחלילה לשנות בגוף כזה גשמי, אבל כל השאלות הקלאסיות זה איר יהיה מקום לכולם, אז זה שאלות מטופשות, שחשבות שתחיית המתים, הכוונה שעוד פעם כולם יכולים לקפוץ פה ועשוי כל מיני כאלה קבורים פה, אני יודע, מהאדם הקדמון, יצאו לו כל מיני זברות כאלה עם שמונה ראשים, לרוץ פה, כאילו, זה לא מה שאנשים מדמיינים לעצמם שיצאו לקפוץ פה האדם הקדמון מהמערות שלו, אלא זה ודאי לא בגוף, אלא זה גוף אחר. זה גוף, במובן שזוכרים שאמרנו משהו ביחס למושג אלוהי, יש דמות הגוף. כל הצד הגופני, בחינה של מפעלת זה נקרא גוף. בכל מקרה, לשתי השיטות, צריך להבין שתחיית המתים זה סעיף של עולם הבא, לשאלה. כי המובן הזה שעולם הולך ובא, ודאי כולל גם לתחיית המתים. לכן, אין הבדל עקרוני בין עולם הבא הזה לבין תחיית המתים. עולם הבא זה מילה יותר כללית ויותר גדולה, כוללת את כל המגמות. עוד שאלה. כן. עם העולם הבא? עולם הבא, לא, עולם הבא ודאי לא משתנה. תחליט לעולם לא משתנה. זה ברא השם את העולם. השם סוף מהטבע עכשיו מתחילה. תחליט היא אחת וקבוע. למה שואל? מה התחליט? זה תחילת הקדוש בו. לא ברא את העולם. זה שהרב אין נותן שאול כזה בראש השנה. נכון. אבל גם למדנו בשיעור תשובה עם זה קורה בהתחלת השנה, שהתחליט היא הספרית. ומתקדם את כל הזמן קדימה. אתה מבין מה אני אומר? הטעות היא להסתכל על התכלית באופן טכני. זאת אומרת שהתכלית היא נגיד לרוץ 2,000 ב-8 דקות. ואז שהגעת נגמר. אבל אני מבין שהתכלית היא התקדמות אינסופית, וזה הדבר הכי טוב להסתכל על הרכבת אחרת. מילא השאלה הזאת אין למקום, כי התכלית היא אינסופית, וכל הזמן מתקדם אליה. יאללה, אנחנו מתחילים, הבנו, הלאה. טוב, אז עכשיו נחזור לשבת מעין עולם הבא. אפשר להבין את המילה מעין, שקט, יאללה. אפשר להבין את המילה מעין בשתי צורות. אפשר להבין את המילה מעין בצורה ראשונה, מעין עולם הבא, כמו עולם הבא. זו צורה פשוטה. שבת מעין עולם הבא, אבל שבת כמו עולם הבא. אבל זה לא נכון. זה נכון, אבל זה קטן כרגיל. המובן השלם של שבת כאילו לממה אין, זה כמו אין הסערה. מה זה אין הסערה? זה הפנימיות של הסערה, נכון? שבת מעין עולם הבא, הכוונה שבת זה הנקודה הפנימית של עולם הבא, אתם מבינים? השבת היא מעינו של עולם הבא, כמו אין הסערה, השבת היא מעין עולם הבא. עוד פעם, צריך להבין, כתוב שבת מעין עולם הבא. אתה יכול להבין בתור מם שאני לא זוכר בדקדוק איך קוראים לזה, הכוונה כמו של העולם הבא, אתה יכול להבין מתוך אין עולם הבא, אתם מבינים? זה שיכול להיות מם של מתוך, נכון? אני בא מאפריקה, כוונה שאני בא ממקום שאולי אפריקה, נכון? אני בא, אני נראה, אני מעין פיל, אז אני כמו פיל, נכון? את השאלה, המן יכול לשמש גם מאיפה וגם כמו. אין זה מרכז, אמרתי, אין הסערה זה מרכז הסערה, נכון? שבת מעין עולם הבא, כוונה מהפנימיות עולם הבא. שבת היא מופיעה מתוך הפנימיות עולם הבא, שבת היא הפנימיות עולם הבא. זה לא רק שהיא דומה לעולם הבא, שאנשים מבינים את המובן הזה שבשבת קצת בטוחים בעולם והבא קצת בטוחים, אלא זה גם כן נכון קצת, זה לא, המובן הזה הוא לא שקר, אבל זה לא הנקודה הפנימית, הנקודה האמיתית היא שבת היא מתוך עולם הבא, היא נקודה פנימית של עולם הבא. יוצא מזה ששבת זה מגמה בעצמה. הנקודה של שבת זה המגמה, שבת היא עולם הבא. עכשיו צריך להבין מה הכוונה בין. שבת היא עולם הבא. שבת זה מציאות שמופיעה רק המגמה, זה הרעיון בשבת. שבת היא מציאות שבה מופיע רק המגמה. שבת זה זמן מגמתי, אין בו שום דבר טכני. מה? זה הנקודה הפנימית של עולם הבא. שבת זה עולם הבא. אז שבת זה זמן שמופיע בו עולם הבא ממש, בפועל. שבת זה הזמן שבו עולם הבא מופיע. אין שום דבר טכני. נכון, תכף אנחנו נראה את זה. לא גמרתי לדבר על זה, אני אסביר. עכשיו, זה כמובן מסביר לנו מושג נשמה יתרה, שאנחנו נסביר את זה, שבאת הנשמה יתרה. נו, מי יכול להסביר את זה עכשיו? כך פשוט, באמת, ממש אחד ועוד אחד. למה בשבת יש נשמה יתרה? עכשיו, רגע, אתם צריכים רק שנייה, שנייה. מה אתם צריכים לעשות? תמיד לעשות חשבון מראש, מה לימדתי אתכם, מה זה נשמה? רק שנייה אחת. אין לכם לחשוב גם. קודם לחשוב מה זה נשמה. אחרי לחשוב מה שסברתי עכשיו, אז ישר כל אחד מבין למה יש נשמה יתרה. למה? זה אחד ועוד אחד ממש. אני תאר איתן לכם לדבר. מישהו, אתם זוכרים מה זה נשמה?
מטרה.
אתם זוכרים, לא אמרתי שאתה תגיד. עכשיו דווקא בתור עונש לא שם. אולי נשמע. תגידו, נשמה אמרנו זה הנקודה. נכון, הנקודה הפנימית, זה תכלית של כל הדברים. אז עכשיו, למה בשבת יש שנה תראה לנו צעתי?
בגלל שבשבת אתה יותר מחובר למטרה, אז מילא יש בך יותר מטרה, אתה יותר מקיים.
יפה מאוד, זה לא הכוונה שיש שתי נשמות. נשמה יתרה, זה לא נשמה כפולה, זה נשמה יתרה, יותר נשמה, בדיוק. למה יותר נשמה? זה הכל מתחבר. כי נשמה זה מגמה, כמו שאמרנו. בשבת יש רק מגמה, יש יותר נשמה. כי בשש שנה המעשה יש נשמה, לכל אחד יש את הנקודה הפנימית שמחיה אותו, שהיא מזיזה אותו קדימה. אבל שש שנה המעשה, כיוון שהיא יותר שקוע בעולם הזה, נשמה לא מהירה באופן מלא. זה צריכה להזיז אותי את כל הדברים הגשים. אבל בשבת של הכל עולם הבא, זה אומר לה, הנשמה מופיעה בכל כוחותיה, ואז נקרא נשמה יתרה, מבינים? אז עכשיו, בשביל להבין למה שבת היא נקודת עולם הבא, ומתוך זה אנחנו נבין בסוף מה הקדוש ברוך הוא עשה בשבת, מתוך זה נבין למה יש עשו ברכה, זה הרי הנקודה פה. אז אנחנו נקרא את הפסוק המעניין, ויחולו השמיים וארץ וכל צבא. לא צריך לסגר את זה, אתם לא יודעת את זה. ויחולו השמיים וארץ וכל צבא. כן, מה זה יחולו השמיים וארץ וכל צבא? יש לזה כמה מובנים למילה ויחולו, נכון? מובן ראשון, נגמרו, זאת אומרת, נגמר העבודה, כן? העבודה, אבל נגמרו השמיים וארץ כל צבא. טוב, זה כולם יודעים. איזה עוד שתי אפשרויות יש ביחולו? כתוב באור החיים הקדוש, שמה זה ביחולו השמיים וארץ כל צבא? כתוב שם בדיוק על הפסוק הזה. עכשיו צריך ללמוד אור החיים. באמת, תגיד את הזמן שלכם, זה תקומה של ללמוד אור החיים, תהיו חכמים, באמת, זה דבר מאוד חשוב. יודעים מה זה אור החיים, נכון? תורה, אור החיים על התורה. אורח החיים, לא אורח חיים, כבר פעם יצא לי, שלחתי את להביא מישהו אורח חיים, אז הוא הביא לי אורח חיים. בקיצור, צריך ללמוד אור החיים על התורה. מאוד מאוד חשוב ומאוד חשובי ומאוד באמת חשוב את הספר לאורחים אור החיים הקדוש, אבל אני אומר, זה חשוב. אז כתוב באור החיים הקדוש, שביחולו זה מלשון כליון נפש. יש מושג, קלטה נפשי ירשם. כליון זה מלשון השתקפות מאוד גדולה. ויחולו השמיים והארץ וכל צבא. זאת אומרת, זו הנקודה שכולם השתוקקו לקדוש ברוך הוא. הכל אנחנו נתרגם מעברית. אנחנו נתרגם את זה למושגים שאנחנו מבינים. קודם תבינו את הרעיון. הרעיון הוא, ויחולו הכוונה של חיליון נפש. כל המציאות כולה היא עכשיו מנסה, רוצה, מרגישה, שאיפה להתקרב אל השם. זה משום חיליון נפש של השם. תכף נראה איך זה מתחבר עם הישבה. אפשרות. חיליון נפש זה רצון. קלטה נפשי לחצרות השם. אני רוצה להביא אל השם. זה כך שאני קלטה נפשי למשהו, זאת אומרת, אני נורא רוצה אותו. אני נורא רוצה להתקרב אליו. מה? חיליון נפש, אני גידוי.
אז יש גם ביחד לא חיליון נפש.
לא, זה אחרי הדבר השני שלו. א' כן, שאת יודע שכמו שקדוש ברוך הוא, כמו שכמים הפנים נתנים, כתוב, מה שהאדם עם השם, ככה השם איתו. אז אם השם, אדם מתפלל, חלטה נפשו אל השם, השם חלטה נפשו אליו, ודאי זה נכון. כן, אבל למרות שפה יש לי הסבר אחר למה זה ביחד הזה, אבל אם גם ההסבר שלך הוא מצוין, אין שום בעיה, ודאי. טוב, אז ההבנה השנייה של ויחולו זה מלשון ויתקללו, נהיו כללים.
זה
השלישי? זה השלישי. אחד זה קיון מלשון גמירה. אני אומר, דבר כבר חיים. אבל אני לא בטוח אומר. לא, בטח הרב אומר, אני לא יכול להגיד את זה. השלישי זה מלשון כללי. השני זה השתוקקות. הראשון זה נגמר. הראשון זה הפשוט. ויחולו השמיים, נגמרה העבודה. כמו שתמיד חשבתי. השני זה, ויחולו מלשון, הכל השתוקק, הכל חלטה נפשו, כל המציאות כולה היא עכשיו שואפת אל השם. ויחל השם, כל מחתו אשר עשה, הכוונה עשה אותה כללית. מבינים? זה בדיוק ההמשך של הפסוק. ויחולו השמיים וארץ וכל צבא, ויחל השם כל מחתו אשר עשה. כיוון שכל המציאות היא משתוקסת אל השם, הכל אנחנו נתרגם תכף בעברית, לא נשאיר את זה בסיסמאות. תבין קודם את המסגרת. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, כולם מתקללים מלשון כליון נפש אל השם, ואז ויחל השם כל נחתו אשר עשה סמן כלליות. כיוון שכולם רוצים להתקלל בהשם, ממילא מופיעה הכלליות, השם עושה אותם כלליים, כן? ואז מופיעה הכלליות. עכשיו אנחנו נסביר את הרעיון בעברית.
לא,
הם השתוקקו, וממילא הם הפכו להיות כלליים, אתה מבין?
אבל היכול השם זה לא... היכול הראשון זה לא ההתקללות.
יש שלוש הבנות במילה
והיכולו.
זה לישון רצון.
זה רצון, זה לא הישון.
אז זה מופיע, זה הכל ביחד. זה לא שזה שלב א', ואחרי זה הולכים לישון, ואחרי זה שלב ב'. זה הכל קורה ביחד, כיוון שמופיע והיכולו הזה, מופיע והיכל השם. זה אותו דבר, אתה מבין? כן. כל ההוויה כולה, כן, זה השמיים וארץ זה הכל, זה שיבר עליהם שמיים וארץ, זה כבר הכל. טוב, עכשיו נסביר את זה בעברית פשוטה, עכשיו נסביר מה הרעיון שם. בקיצור, עכשיו נסביר את הכל בצורה שתבינו את זה. כתוב ביום השביעי שבת וינפש, נכון? שבת וינפש. מה זה וינפש? לא פעם, זה לא שיוצא לנופש, אלא זה הופיע נפש. זה פשוט המקובן של כלל יפה. וינפש, הופיע נפש למציאות. עכשיו אני אסביר את זה, לאט תבינו את זה מהר. בסדר? באמת, אסביר את בעברית שלנו פשוט. יש שלב שבו כל המציאות נבראת באופן פרטי. השם יוצר המון דברים, נכון? יוצר אור, חושך בשמיים, צמחים, חיות ואנשים, נכון? אבל יש נקודה שבה כל המציאות הברואה הפרטית הזאת, כל אוסף הפרטים הזה, מקבל ערך כללי, כלומר מקבל מגמה. אתם למדתם, לרעתי בשיעורי אמונה, שהכלל הוא יותר גדול מאוד הפרטים שמחזיקים אותו, נכון? למדתם את הרעיון הזה? אבל הרעיון הזה הופיע כשהשם ברא את שבת. אז הופיע הרעיון הזה שבכלל יש דבר כזה בעולם. עכשיו אני אגיד עוד. אתם למדתם שיעורי אמונה שהכלל הוא יותר גדול מאוסף הפרטים שמרכיבים אותו. הכלל הוא לא בסך כל כך וכך פרטים, אלא הכלל נובע ממה שכל הפרטים האלה מופיעים מגמה מיוחדת, משותפת. ואז הכלל הוא יותר גדול. הכלל זה לא אומר חמישה אנשים, חמש כוחות פרטים. כן? אלא הכלל הוא מופיע מצד מה שכל אותם כוחות פרטים מתחברים לשלמות אחת, ואז הכלל הוא יותר גדול מהפרטים. משל למה הדבר דומה? תראו, ומי שאתה עכשיו הולך, אספת פרוטה לפרוטה, אתה הולך לקנות אוטו חדש. חווה עכשיו לחברה, מתוצף לאחרונות, ואתה עכשיו קונה אוטו חדש, אתה אומר, אני רוצה לראות אוטו חדש ונוסף מלבריך. ואתה בא, אומר, הנה כך, בבקשה, הנה המפתח. אומר, המפתח לא פותח. כן, הוא פותח את המחסן. אבל המחסן יש שם את כל החלקים של האוטו. סודרים, מחסן חלפים גמור. מה הבעיה? לא, לא חושב שום דבר, אפילו ארטנה של הרדיו שם. הכל נמצא מסודר במחסן לפי חסן. כולל הברגים והאומים הכי קטנים, הכל נמצא שם. קיצור, לא חסר לך כלום. אנחנו קיבלת את כל מה שרצית, נכון? ברצינות, לא, מה הצלדו לך? לא חסר גרם אחד מהאוזן, נכון? מה הבעיה?
זה מופיע באופן פרטי.
הרי לא, כשמרכיבים את אוזן לא עושים כלום, שמתם לב. הרי זה אותם חלקים, מה ההבדלים אם זה עומד בארון או עומד שם ליד איזה בורים? נכון, מה זה משנה? זה לא אותו דבר, בוא נזליק את המחסן וניצא. מה היה להזליק את המחסן? שהכלל, שמופיעה מגמה, אז הכללים, הפרטים מקבלים פתאום ערך, נכון? אותם פרטים שמופיעים באופן נפרד, זה מצוין. אבל אין לזה שום ערך כללי. אז זה הכל אותו דבר בדיוק. הרעיון שאני בא להראות לכם במשל הזה, שבאופן מעשי אין פה שום דבר חדש. אבל באופן אמיתי, יש פה הבדל בין כלום לבין הכל. אז תבינו ששישה ימים השם בונה מחסן חלפים. הוא בונה המון חלקים, הוא בונה חיות, הוא בונה אדם, הוא בונה שמיים וארץ, הוא בונה ריבורי אנשים, הוא בונה המון 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 דברים, שם אותם במחסן חלקים שלו. אבל בשבת מרכיבים אותה פעם ראשונה, נתחיל לנסוע. לכן זה נקרא, ויכול הזאת, עוד פעם. הרעיון הוא שכל הבריאה כולה שואפת על הנקודה הפנימית שלה. והשם עשה אותם כללים, עשה אותם גם עם הכוונה, הופיע פתאום המגמה, זאת המנוע, נקראו את המנוע פעם ראשונה. אז זה מה שקורה בשבת, בשבת מופיעה המגמה של הכל. אבל תבינו מה זה נקרא מופיעה מגמה, זאת אומרת שהפרטים פשוט מקבלים את הערך שלהם. לכן, הקדוש ברוך הוא עשה בשבת יותר מאשר בכל יום אחר. כי בכל הימים האחרים הוא רק בנה את החלקים. כשאני אומר, זה דבר, אולי מבחינת טכנית, או פעם, זה זוג הרעיון במשל הזה. מבחינת טכנית, עיקר העבודה זה לבנות את החלקים. אבל מבחינה אמיתית, הדבר הכי שנותן להם ערך זה להתחברים, שפתאום כולם מתחילים לעבוד בהרמוניה, מתחילים לעבוד ביחד, אחרת מעריב שני. אז בכל השבוע הקדוש ברוך הוא בנה את החלקים, ובשבת, עוד פעם, לא יודע אם זה לא קורה לך חיפוש פיזי, אבל הוא מצליק את המנוע, פתאום. לחץ פעם ראשונה על הסטארטר, ואז הכל מתחיל לעבוד. אז זה מה שקורה בשבת, ולכן בשבת זה העשייה, או הבריאה, או היצירה, או איך תקרא לזה, הכי גדולה שיכולה להיות. אז באמת הכל מופיע. מה מופיע? בשבת הנפש, זה בשבת והנפש, מופיע הנפש, נקודה פנימית שלה, המגמה שלה. אז לכן למדנו מזה את השבת היא מעין עולם הבא, כי שבת היא הנקודה שמדליקה את הכל, זו הנקודה שמחברת את כל הפרטים להיות בעלי מגמה אחת. וזה מה שקדוש ברוך הוא עשה בשבת, לכן זה יסוד קדושת השבת, זה יום הכלליות. זה היום שבו הדברים מקבלים ערך. ולכן זה יסוד, זה נקרא שהשם וינח ביום השביעי. מה זה וינח? למדנו את זה פעם בגוגל. כתוב וינח מה זה? מנוחה הכוונה תמיד הגעה לשלמות. נגיד, צדיקים אלה מנוחה בעולם הזה ובעולם הבא, הכוונה שאפילו בעולם הזה הם הולכים במיטה, בעולם הבא הולכים במיטלים. כן, מנוחה, יום מנוחה, זה לא יום שחורבים, אלא יום שאנחנו מגיעים לשלמות, מנוחה לשלמות. השם נח, הכוונה שהמציאות תגמרה עמדה כדי על השלמות שלה. המציאות תגיע לשלמותה. אז זה נקרא שבת מעין עולם הבא. כי ויחולו מלשון התקללות, והופיע ש... הופיע ערך כללי של כל הכל. אז כאן למדנו, א', מה זה עולם הבא, ומה קרה בשבת. בדוח זה אנחנו מבינים למה שבת היא באמת מעין עולם הבא. שאלות אז כאן, אם לא נעבור לשבת אחר. כן.
אז בשבת יש יכולת, יש כאילו, יש יותר, יש יותר, יותר קל להגיע להסתמה של... של מגמה.
עכשיו מזה נבוא לדבר האחרון שצריכים לזה. אם ככה, למה בשבת יש עשרים לך? יש שלוש, כן, יש לזה שתי הבנות. אחת, שכל המציאות חלתה נפשה, כלומר שאפה להגיע לשלמות שלה, ובית, והיכל מלשון כלליות, שהשם נתן את הנקודה הפנימית להכל, במילים אחרות חיבר את המכונית להיות משהו שנוסע. כן, המילה ויכול היא כוללת שלושה מובנים, לא שתיים. כן, כן, תודה. כן, דורשה. זה כפוך, המנוחה הזאת זה סיר כזה. כן, זה התקדמות. שהגעת לשלמות, זאת ההתקדמות האמיתית. כי אמרנו כבר שהמגמה היא אינסופית ומתקדמת כל הזמן. היא מנוחה במובן של הגעה השלמות, לא במובן שאין יותר לאן להתקדם. כי בעולם, כבר אמרתי את זה המון פעמים, אני חוזר על זה, בעולם הטכני שלנו, שהגעת לנקודה, אתה הולך לישון, אין לך מה לעשות. אבל בעולם הערכי, השלמות היא בעצמה ללכת להתקדם עד אינסופית. בואי ניקח את הדוגמה של החולית, דוגמה מצוינת, תירגע שלי, אני אסביר עכשיו. עכשיו, החולית נשלמת, אז היא מתחילה לנסוע, נכון? יופי, אתה ממשיכה לשמוע את הסוף, מה הבעיה? הבנת? אני חושב את זה בשתי רמות. במשך ימי החול אנחנו קונים את הסיפור הסיפור ומנסים להתחבר למגמה בצורה מאוד קשה. ובשבת אנחנו חושבים רק למגמה. בימי החול אנחנו מצדלקים, שבת אנחנו נוסעים, בסדר? ברור, עכשיו למשל. טוב, הלאה.
עכשיו...
אני רוצה להסביר, כמו שאמרת נכון, אני רוצה להסביר עכשיו.
בקיצור,
תגיד לו מה אני אגיד, וזהו, לא חשוב. בקיצור, עכשיו מזה אנחנו מסבירים את הדבר האחרון, וזה למה יש אסור מלכה בשבת. מה הנקודה בשבת? אני אסביר, ואם לא תבין, אם לא תבין שם, בסדר? אם זה לא יגיע גם הנקודה שלך, אז תשאר. אז למה יש איסור מלאכה בשבת? כי בשבת, למעשה, כמו שכבר אמרתי לכם, מלאכה באחד השמורים, כבר דיברתי על הדבר הזה, אין איסור להתאמץ בשבת, יש איסור לעשות מלאכה, זוכרים את זה? זוכרים עם האורז? כן, עם הדרגי רומז, נכון? לא, אמרתי את זה בטוח, אני אגיד עוד.
לא, למה?
אמרתי בטוח, אני אגיד עוד. יש טעות נפוצה בחוץ על החילוי מי. שבשבת זה יום שצריך לנוע, כוונה מובן הפשוט של המילה, לכן בשבת אסור להתאמץ. אז מה אסור בשבת? דברים אסור לזחוף בלאפת. כן? אבל דברים קלים מותר. זה כמובן לא נכון לגמרי. אני אתן לכם דוגמה ותגידו מה אני אומר, דעתי כבר נתתי. נגיד שלפני שמגדלי התאומים קרסו, והיה שם 100 קומות בערך, משהו כזה, אז בשבת היה ברית בקומה המאה. ואז יש סבתא שצריכה שיהיה לנו אוכל, צריך עכשיו להרים את הספה ששוקלת 80 קילו מהכניסה לקומה המאה. בסדר? בשבת. אז מותר לרוץ כמובן עם הספה במדרגות 100 קומות, ולהביא את זה לסבתא שתוכל לשבת בנוח בברית. אחרי זה דבר שהסבתא לא צריכה לעלות למעלה, צריך להוריד את זה חזרה למטה את כל המאה קומות, ואני צריך להפקד אותה למעלה. ורוצים עוד פעם את המאה קומות חזרה עם הספה של השמונים קילו, ועשינו מצווה גדולה בשבת, נכון? אין שום איסור בזה, זה בסדר גמור, עשינו מצווה גדולה, זכינו להדר פני סבתא. אבל מצד שני, אם יש לך בצלחת אורז ואפונה, ואתה עם הזרת מזיז את האורז הצידה, כי אתה רוצה לאכול את האפונה, אתה אומר שאתה חייב מיטה בסקילה. אני לא צוחק, זה הלכה. אתה חייב מיטה בסקילה, כמובן צריך דין והתראה. אבל אתה חייב מיטה בסקילה, זה צריך עוד תנאים, זה לא משנה. אתה מלכת בורר דאורייתא, אתה חייב מיטה בסקילה על זה שזזת עם הזרת את האורז לצד אחד כדי לאכול את האפונה, כי זה מלכת בורר דאורייתא.
רק לגבי
אורז האפונה, זה לא אורז. באמת, אנשים, מלכת בורר היא מלאכה שצריך להיזהר לא להיקשר בה, זה ממש כל מיני שם. מה? מותר לך לאכול את האפונה, אבל לא להזיז את הצד הטוב. אתה צריך לקחת את הטוב ולהשאיר את הרע, לא להזיז את הרע. לקחת את הטוב זה נקרא, זה דרך חילה, ולהזיז את הרע זה דרך ברירה. בסדר? אז אסור לקחת ולהזיז עם הזרת את האורז הצידה כדי לאכול את האפונה, זה איסור דאורייתא ודינו תפילה. ולרוץ עם המיטה של ה-80 קילו 100 קומות שלוש פעמים זה מצווה גדולה. בסדר? אז מזה למדנו מהדוגמה הפשוטה הזו, שאין איסור להתאמץ בשבילה. יש איסור לעשות מלאכה. מה ההגדרה של מלאכה? לומדים את זה מהמשקל. פשוט יש להם לתת עבוד מלאכה, לומדים את זה מהמשקל. למה לומדים אותם דווקא מהמשקל? למה נלמד אותם מבגדל דובר? למה דווקא מהמשקל? כי, נכון, זה השכנה של העולם, זה דווקא רעיון יפה, ואנחנו צריכים קצת אינפורמציה שנגידו אותם בפיסים. הרעיון הוא שהמשכן הוא למעשה העולם כולו. אנחנו למדנו פעם שהאדם זה עולם קטן והעולם זה אדם גדול. המשכן הוא גם כן אדם גדול או עולם קטן. המשכן הוא בבואה של העולם. המשכן זה העולם כולו. מי שרוצה לקרוא את זה, אבל מי שבאמת, עוד פעם, צריך לנו הרבה שהוא רגע. בזמן הסדר שלנו. אחד אמרתי ללמוד את אור החיים הקדוש. ומי שרוצה לראות בצורה מפורטת מה שעכשיו אמרתי, יש דבר שלך רמזי משכן בפירוש המלבים על פרשת תרומה. פרשת תרומה, יש דבר שלך רמזי משכן. מלבים, פרשת תרומה, תקראו, לא מסובך. זאת אומרת, אל תשברו בהתחלה מי שרוצה להשם איזה רמב״ם ולהתפוצף איתו. אבל, קיצור, תשתפו את זה. בכלל, כשאנחנו הולכים עם זה ללמוד דברים, הבעיה של כל החבר'ה של למה אני לומדים תורה? כי הם לוקחים את הדברים יותר מזה ברצינות. אני אומר, כתוב שם איזה וורט שלו, אני יודע, עושה שם דיון עם הרמב״ם, אבל מה שאתה לא מבין זה את המקיע, יש כתב עכשיו יושב שבוע ומדקדק שם בכל גל של מילה ביחד עם החברות העמום שלך. כן, ואז לוקח לך שבועיים להבין שלוש מילים, אתה משתעמם והולך לשתות קפה במקום זה. כן, במקום זה אתה משהו לא מבין, תמשיך קדימה, אתם מבינים? זאת אומרת, לא צריך להסתפך עם כל מילה שם ולחשוב עם מירות קדושתו של הרמב״ם, כתב את זה, עכשיו אני צריך לשבור על זה קרוב. מה אתה לא מבין? תרוץ קדימה, תתמס כמה דקות, לא הבנת, אתה עושה, אתם מבינים? אז בצורה כזאת צריך ללמוד את הכל. פעם מה, תלמד, תבין את זה. ככה, כל מגיע לעניינית לנושא שלנו, אז הרעיון הוא שהמשכן הוא למעשה בבואה של העולם כולו. זה מחר הגיאוגרפית של העולם כולו. ולכן כל מה שצריך להיות בבניית המשכן למעשה זה אותם מרכיבים של בניית העולם. זאת אומרת, בניית העולם שווה בניית המשכן. זה היסוד של מה? של המתי תבות מחר לומדים דווקא מהמשכן. אז אנחנו מבינים ככה שאותם מלאכות, המשכן שווה העולם, ולכן אותם למתי תבות מלאכה שצריך אותם כדי לבנות המשכן, אלה למעשה המלאכות היסודיות שעניינם בניין העולם המעשי. כן, העולם הגשמי שאנחנו חיים בו. יסוד העולם הגשמי זה אותם למתי מלאכות מעשיות. עכשיו, בשבת אין עולם הזה. כי שבת זה רק המגמה. בשבת אנחנו חיים את הערך של השלמות כמו שהיא. בששת ימי המעשה, נכון, העולם עוד לא הגיע לשלמותו האינסופית של עולם הבא. ולכן יש לנו מה לעשות, ששת ימים תעשה מלאכתך. יש נקודה לעבוד בששת ימי המעשה ולתקן את העולם. אבל יש נקודה שבה אנחנו צריכים להיות שייכים לעולם הבא. כי באמת העולם הבא הוא מופיע, זה יכול להופיע בשלמות בעולם שלנו. כיוון שאנחנו שייכים לעולם חסר, יש לנו עניינים שצריכים לתקן אותם, ולכן זה לא כל הזמן כאן. אבל בשבת מופיע מין בחינה של עולם הבא, זאת אומרת מין מצב כזה שבו אנחנו, מבחינת הכוונה שלנו, מבחינת עבודת השם צריכים להיות מחוברים למגמה כמו שהיא בתארתה, בלי כל הצדדים הטכניים. אז אם אנחנו עכשיו בשבת, שזה יום המגמה, יום הערך, אנחנו עכשיו עושים דברים טכניים, אז בזה אנחנו למעשה אומרים להשם, העולם שלך לא טוב. כי גם מה שאתה קורא מגמה, הוא לא מגמה באמת. צריך לתקן אותו. כמו קיבלת טלוויזיה מתנה, במקום לפתוח אותה וליהנות, אתה עכשיו מתחיל לחטט שם בברגים ולעשות שם בלגן. למה? אתה חושב, כנראה הטלוויזיה לא טובה. אז השם נתן לך עולם שבצד האמת הוא שלם. הוא כבר מגמתי, יש בו את כל הערכים. אבל בשש למה המעשה, אתה צריך לעמול כדי שיופיע פה מצד הבחירה החופשית שלך. בשבת מופיע אותו עולם באמת בשלמותו. כיוון שהוא מופיע בשלמותו, אז אין לך מה לקלקל אותו עכשיו. זה העולם השלם, זה המגמה. ואתה עכשיו עושה מלאכות, וזה אתה מקלקל את העולם המגמתי. מזה מתברר עוד דבר בנושא שבת, ונושא מזה דוגמה לשבת. שבת, כתוב למשל, שינה בשבת תענית. שבת זה יום שבאמת כל הדברים הטכניים, הפשוטים, הם גם כן בעלי ערך. בשבת לאכול זה מצווה. ביום חול אין מצווה לאכול. יש מצווה לא למות, זה צריך לאכול. יש מצווה, כמו שאמרתי קודם, אדם רוצה להיות חזק שיוכל אוכל טוב. אבל בשבת יש מצווה ליהנות מהאוכל מצד הענה, לא ניתן עכשיו בשביל להשיג משהו. בששת ימי המעשה יש מצווה לאכול כדי להיות בריא וחזק ולעבוד השם. אבל בשבת יש מצווה לאכול בשביל לאכול. כי בשבת מופיעה המגמה, אז הכל מקבל את הערך הפנימי שלו, אפילו שזה נראה לך דברים שלמעשה זה טכני לגמרי, כמו לאכול ולישון. כי שבת זה יום המגמה. לכן בשבת לא עושים שום דבר שקשור לצד של תיקון העולם מהצד המעשי שלו. ומצד שני, גם הדברים שהם, נראה לזה, גשמיים לגמרי, בשבת מקבלים את הערך האמיתי שלהם, ולכן גם התענוגות הגשמיים הכי פשוטים בשבת הם מצווה. ויכול להיות לא מצווה, כי בשבת הכל מצווה, הכל ערך.
מלאכה.
לא, כי מלאכה משמעותה כאיכון של השלמות, נכון? קיבלת פה משהו, אתה עכשיו חופר שם. סימן שהוא לא טוב. מנוחה זה מצוין, יש מצווה, גם עולם הבא נחים ואוכלים ושותים, נכון? לא צריך לתקן, הכל שלם. למה אתה תקן את העולם השלם
ונחים? נכון, נכון, נכון,
כן, בשבת יש לו דבר גשמי שצריך לתקן. בעצם שבת זה השלמות. אז מזה הבנו למה כל המלאכות ששייכות לעולם הזה אסורות בשבת. והבנו גם למה אותם עניינים שהם במעשה כאילו חיצוניים לגמרי, בשבת הם מצווה. כי בשבת הכל יש לו דרך חופים משלו. עכשיו שאלו.
הדברים שלו משכן,
זה כאילו קיבלת את העולם? כן, משכן, זה תיקון העולם.
כל העולם
זה משכן? כן, 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 זה משכן, תיקון העולם. כן, עוד שאלות. זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר, בדיוק. אבל צריך להבין שגם לישון זה דבר מגמרי. זה בערך, אתה מתחבר שאני מציף הגירתי, אבל לומד תורה של אברהם. נכון? נכון, כן, נכון. כן.
איך אמרת ש... אמרת שמצד אחד אנחנו כל השבוע אוכלים כאילו לשם שלנו כך ללמוד תורה,
אז מה אנחנו אוכלים בשביל לאכול?
בשבת מה זה? אז אתה לא קשור למגמה. איפה? אתה קשור למגמה רק שאתה...
להפך, הכל זה מגמתי. אפילו לאכול.
גם אם אתה חושב על זה בצד הדייני גם
לאכול. כן, בדיוק, כי בשבת הכל יש לו ערך. בשבת מותר, צריך ליהנות מהאוכל. כי הענה בעצמה זה ערך. מתי זה מופיע? בעולם הבא מתברר שהנאה זה ערך. בעולם הזה המסכן שלנו הוא עכשיו צריך לעבוד. מבין?
לא.
בשבת התענוג עצמו הוא ערך. וביום חול התענוג הוא רק משהו שנועד לעזור לך בשביל להגיע לערך. זה בשביל זה. כן, עוד שאלות. וזה גם אמרנו את השאלה.
איך הנאה יכולה להיות ערך?
כי מה יקרה? בעולם הבא צדיקים יושבים בעצרותיהם וראשיהם ונהנים מזיב השכינה. אז הנאה זה ערך. גם בשבת, אוכלים, בדי אוכלים. אוכלים שם, סביב השכינה, אני לא יודע, זה כמו המן, המן הוא אוכל של עולם הבא, שמעת על זה? נו, אוכלים מן. כן. נכון. כן. כי בשבת גם מעשה שהוא גשמי, יש לו ערך רוחני. נכון, בדי. כן. הנאה זה דבר שיהיה גם עולם הבא ומלאכה לא. הבנת? לא. הכל שלם, מה אני צריך להתחיל לקלקל הקדוש ברוך הוא את הגנדן שלו? כן. למה תת אבות מלאכה? זה כל הבחינות, שקט, נו, שקט, שקט. למה תת אבות מלאכה? זה כל האפשרויות לבנות יותר טוב את עולם הזה הגשמי. אש זה בשביל, יודע מה, לבנות מתכות, ולחריש וקציר זה בשביל גדל. הבנת? זה כל הבחינות של עבודה שעניינה תיקון עולם הזה. כן, שאלות? מה? תהיה היה. יפו שם כל מה שבני, לחם הפנים. כל המלאכות היו במשכן, יש מקום שלומדים את זה בדיוק איזה כל מלאכה, מה עשו, זה רצות חילזון, כל מיני צעדי חילזון, היו קושרים, כל מיני שם. כל מה שהיה בעולם במשכן, בשבת בוודאי היה במשכן. טוב, חבר'ה, אני נחמד, יאללה, תקור בחוץ.